ראינו שהשיטתיות של הרמב"ן הביאה אותו, כשהוא מבקש לדבר על ענייני ראש השנה, להתחיל מן היסוד, והיסוד זה הפסוק בתורה שמדבר על עניינו של יום, כמעט לא מדבר אלא רק רומז, והרמב"ן מתוך ניתוח של הרמזים האלה בא לידי פריסת העירייה של היום כולו. אז ראינו איך שהוא ניתח את המושגים של בחודש השביעי ומה שהתבקש מתוך כך לכל סדר הזמנים, ואחר כך מה זה שבתון. התחלנו בעמוד 9 בקטע, עכשיו נפרש זיכרון תרועה, והוא הביא את דברי רש"י גם כן דוגמה ליסודיות. יש פסוק בתורה, נראה מה רש"י אומר, וכשש שורות אחרי זה הוא בודק את רש"י ומקשה עליו וכולי. אולי יותר מאוחר, אחרי הערה 80, שורה אחרי הערה 80, כתוב אבל הרב, וזה כלל גדול בדברי רש"י לפי שהרמב"ן כלל, אבל הרב אינו מדקדק כל כך בפירושי החומש. הכוונה היא לא שרש"י יתייחס לזה בקלות ראש, אלא רש"י לא בדק, או לא, מראש לא בדק, את כל ההשלכות שיש לו, וכותב האסמכתות כמו שמוצא אותם בספרה ובספרי ובמחילתא. זאת אומרת, רש"י יכול להביא כמה מקורות שהם לכאורה סותרים, או אפילו לא לכאורה סותרים זה את זה, והוא לא מטפל בנושא הזה, כי הוא איננו מפרש את כל שיטת הראשונים. הוא אומר, כאן על אתר בפסוק הזה אפשר לפרש אותו כפי שיטת המדרשי ההלכה. וכן כתב ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, ממשמע שנאמר ביום הכיפורים, איני יודע שהוא בעשור לחודש. אם כן, מה תלמוד לומר בעשור לחודש? אלא תקיעות בעשור לחודש, דוחה שבת בכל ארציכם. ואין תורת ראש השנה, דוחה שבת בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. ואילו הברייתות מטעות, זאת אומרת, הן מטעות, מי שלא מכיר את זה בזה, שהן אסמכתות, שהרי מפורש בגמרא, בפרק מתנות ראש השנה, כי התקיעות כולם של ראש השנה ושל יום הכיפורים נעשות היום בשבת, ואפילו של רשות מותרת בשבת לפי שהיא חוכמה ואינה מלאכה, ותוקים היו בדין תורה בשבת של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכל מקום. בעניין התקיעה בבית דין תקנת רבן יוחנן בן זקן הייתה, זכאי הייתה הלכה חובה לפי שגזרו בה, מפני שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בתקיעה וכו'. והתיר רבי יוחנן בן זכאי בבית דין מפני שמת בית דין עליהם, ואין לכל זה עניין בעיקר הכתוב כלל. זאת אומרת, הרמב"ן הפשטן אמר, זה לא מופיע בכתוב כפשוטו. רש"י, בגלל כל מיני כללים ומטרות שהוא העמיד לעצמו, ביקש לשרבב פה גם את המקורות האסמכתאות בלבד שיש לחז"ל. זאת אומרת, מהביקורת של הרמב"ן אנחנו למדים על עומק דברי רש"י. רש"י בתוך כל המגמות שלו גם רצה להעמיק את האמונה, או להוכיח אותה, שמה שחז"ל גזרו יש לו איזה משהו, איזה אסמכתא בכתוב. אז לכן גם אם רש"י ידע שזה לא הפשט בכתוב, הוא ידע את כל הכללים האלה, זה הרי גמרות מפורשות, אלא שהוא רצה להבליע שאף אפילו לתקנה מאוחרת גם יש איזה רמז בכתוב. זה רש"י המחנך, אבל אנחנו, אומר הרמב"ן, עוסקים בדבר אחר. ומה שהזכיר תקיעות בעשור דוחי שבת, נמי לאו דווקא, אלא בא לומר שנעשית בכל יום הכיפורים, כי התחילה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ושחל להיות בכל. אחת היא שיום הכיפורים כשבת לכל מלאכה, בין הוצאה ובכל מלאכה, כדאמר עירוב הוצאה לשבת ועירוב הוצאה ליום הכיפורים. אבל אז אני כמובן לא מעריך עכשיו, כי זה לא בענייננו. אז כאן אנחנו שומעים סתם איזה רווח מן הצד, ביקורת הרמב"ן על רש"י, כשאני מבקש לדעת את הלב של העניין. אני הרי רוצה לדעת מה זה ראש השנה על סמך מה שכתוב במקרא. אז מה אתה רש"י משרבב לי? זיכרון תרועה, שזה רק בשבת וכל מיני דברים, הרי זוהי תקנה מאוחרת. אלא מה? הוא התכוון לומר שגם תקנה מאוחרת יש לה איזה צ'פקל, יש לה איזה בית אחיזה בכתוב. אבל, וכאן מתחיל הרמב"ן המיוחד, כמעט הייתי אומר שזה הלב של המאמר, או התרומה המיוחדת של הרמב"ן לסוגיה, בכתוב הקטע הזה. אבל פירוש זיכרון תרועה, כמו יום תרועה יהיה לכם. היה קשה לנו. זיכרון תרועה כתוב בפעם הראשונה בפרשת אמור. יום תרועה כתוב בפעם השנייה בפרשת פנחס. ואנחנו הרי מתחילים עכשיו מהמקור שזה פרשת אמור. כאן כתוב זיכרון תרועה, אומר הרמב"ן, אין הבדל מהותי בין זיכרון תרועה ליום תרועה. אומר הכתוב, שיהיה לנו היום הזה שבתון. כמו שכתוב, מה יהיה תוכנו של השבתון? ויהיה לנו זיכרון תרועה. לכן, רש"י בעקבות חז"ל כשהוא אמר זיכרון תרועה, אז הוא אמר זיכרון שהיום הזה מתייחס לתרועה. אמר הרמב"ן לא ככה. זיכרון תרועה פירושו של דבר, אנחנו נזכור שצריכים להריע. ויהיה לנו זיכרון תרועה שנריע בו ונזכר לפני השם. זאת אומרת, התרועה הזאת תבוא לזיכרון. בזיכרון תרועה כתוב כבר, כמעט היינו אומר, תרועת זיכרון. זאת אומרת, התרועה הזאת שתעלה לזיכרון. כעניין שנאמר להלן, הרי מיד בפרשת בעלותך כתוב, ותקעתם בחצוצרות עלולותיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. זאת אומרת, מפורש כתוב, שמטרתה של התקיעה או של התרועה, היא כדי שאתם יעלה זיכרונכם. אז זיכרון תרועה הוא הקיש מקולות אחרים, אמנם מכלים אחרים, מהכלים של החצוצרות, אז שם הכוונה היא כדי שאתה תזכר, ואותו דבר כאן. בסדר? עכשיו אני יודע מה הצד הטכני, אבל הנה לא נתפרש בתורה התרועה הזאת, במה תהיה? כי הרי כאן כתוב בחצוצרות, כתוב מפורש, אבל כאן לא כתוב אם יהיה בשופר או בחצוצרות, במה זה יהיה. וכן לא פירש טעם המצווה הזאת, למה התרועה? למה בכלל צריכים להריע? ולא למה נצטרך זיכרון לפני השם ביום הזה יותר משאר הימים, ולמה יצווה להיותו מקרא קודש כמו שהזכרתי למעלה. זאת אומרת, הרמב"ן למעשה שואל את השאלות הבסיסיות ביותר על מהותו של ראש השנה. הוא אומר, במקרה הטוב, אם אני הולך בעקבות פשט הכתוב, אני יודע שצריכים לתקוע, ואני גם יודע מהביטוי המוקשה הזה, זיכרון תרועה, שכוונת התקיעה היא כדי להעלות זיכרון, כמו שאני יודע זה בחצוצרות. אבל בשביל מה צריך את כל הסיפור הזה? אבל, וכאן מתחיל הקטע שאני חושב הוא היסודי ביותר, מפני שקראו הכתוב יום זיכרון. אתם רואים איזשהו שרבב. אנחנו הרי בעקבות חז"ל חותמים בתפילה מקדש ישראל ביום הזיכרון. אמר הרמב"ן, מאיפה לקוח הביטוי יום הזיכרון? מזה שכתוב זיכרון תרועה. זאת אומרת, הוא למד פשט זיכרון תרועה זה יום, כאילו, כיוון שכתוב יום תרועה וכתוב זיכרון תרועה, וזיכרון תרועה מסביר את היום תרועה, אז אני מתוך האנלוגיה הזאת יכול לומר יש יום תרועה. או יום זיכרון. נו, הלאה. ומפני שהוא בחודשו של יום הכיפורים, אני חושב פשט ברמב"ן הזה, מה הרמב"ן שרבב לי פה? מכיוון שבחודש הזה חל גם יום הכיפורים, לא, בחודש הזה חל גם שמחת תורה, אז למה הוא לא עושה מזה איזה צימס? הגמרא הרי אומרת שהושבו כל תקיעות החודש השביעי זו לזו. התקשו תקיעות של תשרי זה לזה. התקיעה ביום הכיפורים כתובה מפורש בתורה, אלא היא כתובה אחת ל-50 שנה. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. ומכיוון שאני רואה שחז"ל למדו שיש איזה יסוד פנימי בין ראש השנה ליום הכיפורים, ומפני שהוא בחודשו, היום הזיכרון הזה הוא בחודשו של יום הכיפורים בראש החודש, ירמוז שבו יהיה דין לפני הקדוש ברוך הוא, שיום הכיפורים שייך לגורלו של אדם, זה כתוב מפורש בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. לשיטת רבנו יונה מה שכתוב לפני השם תתהרו, זה גם מצוות עשה. שצריך לעשות פעולות כדי להיטהר. והדבר הבסיסי של הטהרה זה להיפטר מכל החלודה. כי בם, וכאן אתה שומע למעשה איך הרמב"ן ענה כמובן לשאלה נוספת, מה היא בבקשה? כי שומר כי בם, הרי הוא התחיל מזיכון תורה, למעשה מה הרמב"ן חותר? איפה נולד לנו ימים נוראים? ימים נוראים. בכלל, אנחנו מכירים איזה מושג שהפך חגים לחטיבה, יש סוכות בפני עצמו, יש פסח בפני עצמו, מה? יש ראש השנה, ראש השנה, יום הכיפור. איפה זה הפך להיות איזה סט? אז הוא אומר, כי בם, ביומיים האלה, דהיינו, בראשית החודש ובעשור, בם ידין עמים, בראש השנה יזכור יצוריו, וישב לכיסא שופט צדק. ואחרי כן בעשרת הימים, כמובן זה לא בדיוק עשרת הימים, כי אתה מוריד גם את ראש שנה, יישא לפשע עבדיו, ויכפר על השבים, כי הזיכרון, עכשיו הוא חוזר בסדר, איך כל זה כתוב בתורה? הרי כתוב בתורה, אנחנו בעמוד 10, כי הזיכרון יאמרו אותו הכתובים על הדין בנשפטים. יש כמובן זיכרון ילדותי, יש זיכרון של מעשים טובים, יש זיכרון של חוויות שאתה רוצה להתעלם מהם וכו' וכו'. סתם זיכרון זה בזמן שמביאים אותך לסך הכל, מביאים אותך למשפט. אז הזיכרון הוא האסמכתא. הרי בזמן שאדם עומד לפני השופט, הוא לא עושה שום מעשה שלילי. על מה מביאים אותו לפני השופט? על מעשים שהוא עשה. זאת אומרת, הגורם הבסיסי של המשפט זה זיכרון. כי הזיכרון, אני חוזר, כי הזיכרון יאמרו אותו הכתובים על הדין בנשפטים, כמו כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנו, חטות נעורה יהיו פשעי אל תזכור, כי חסדך זכור לי, יעני זכם בקו תתפסו, והוא מזכיר אבון להתפס, כולם על שעת הדין. וכן זוכרה לי, שאמר נחמיה, זוכרה לי אלוקים לטובה, ועל תמח כל חסדיי. אז ממילא אנחנו יודעים שמה שכתוב בתורה, זיכרון תרועה, וזה כתוב בפעם הראשונה, זה נוסף לתרועה, ומיד הוא יטפל בזה, כי ברגע זה הוא מטפל בזיכרון, הזיכרון אומר לי, אתה מעלה מן העבר נתונים שהם רלוונטיים עכשיו לדין. מה קשה לו כמובן? כל זה אבל לא כתוב במפורש בתורה. אתה בונה לי מגדל ואתה מסדר לי יום דין וכל זה בגלל רמז. והנה היא נתנה לנו התורה העניין הזה ברמז. זה נתון. אי אפשר להתעלם. ראש השנה הוא רק רמוז בתורה והרמב"ן מבקש לפענח את הרמז. והיה לא כתוב ברמב"ן למה זה רמז, אבל זה כתוב. זו כמובן שאלה, שבעקבות דברי הרמב"ן אנחנו צריכים לנסות לומר, למה דווקא כאן רמז הוא ברמז? איפה אנחנו מכירים בחז"ל רמז לרמז? דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, וזה הסיסמה של ראש השנה. בכסף. איך שלא נפרש את המושג כסף שמופיע רק פעמיים בתנ"ך כמו שאמרנו, נניח שנפרש אותו כפי שמקובל בפשטות, שכסה ליום הכסה יבוא ביתו ליום המיועד. מה באמת הקשר בין יום מיועד, יום מיוחד מימים, לבין ראש שנה, לבין חג? מה פתאום? איך שלא תאמר, אתה אומר, יש פה משהו מחוסה. והכיסוי הזה הוא רמוז בדברי חז"ל שהוא כמוסה נתון. כיוון שקיבלת את הנתון, אתה לא נוחת עכשיו לשאלה מדוע הוא מכוסה, אבל כך כתוב. אז בתורה הוא רמוז. והיה נודע בישראל מפי הנביאים ואבות קדושים עד משה רבינו. במילה אחרת, למה הרמב"ן? כמעט הייתי אומר, לאיזה ראשון אחר הרמב"ן רומז, זאת אומרת, בדרך שמישהו הולך, אם כי לא בשיטה בנתון הזה, על סמך מה הרמב"ן? מה? כן, זה בשרשרת, אבל בעיקרון. למעשה, מה אמר הרמב"ם? בסדר, אז אני יודע ברמז. מאיפה אתה יודע את הרמז? תורה מסיני, מאיפה אתה יודע את תורה מסיני?
קבלה.
אז איפה אנחנו מכירים? מי עשה מזה יסוד גדול? הכוזרי. כשהכוזרי דיבר על כך שיסודות באמונה הגיעו אלינו במסורת. אז הוא אמר, זה מסורת. יש הרבה מסורות. ראש השנה הוא מסורת. זה מסורת שהגיעה אלינו. זאת אומרת, מאיפה תדע שיש ראש שנה? אגב, מוכן הוא מישהו אולי להגיד בסברה שמוכרחה להיות מסורת כזאת. סברה ישרה. מסורת, אתה יכול למשור בכתובה מסורת?
עובדה שאנחנו עושים את ראש השנה.
כן, אבל מי אומר שזה משתלשל?
לא כתוב.
לא, מי אומר שזה משתלשל מהמקור הבראשיתי? בוודאי שאני עושה, כי אבא שלי עשה את זה, והסבא שלו עשה את זה. אבל אני שואל, למה אתה מוכרח לומר שהמסורת הזאת לא קטועה באיזה מקום? היגיון ישר. מה? אבל זה גוף השאלה, אנחנו מבקשים לומר, למה הסמכתה הזאת היא ראיה למסורת? מפתידה. עוד פעם מסורת, אני אבל שואל על המסורת עצמה. לא מספיק לי, זה על כל מסורת. תעזבו את המסורת, תגידו לי סברה ישרה, למה מוכרח להיות ראש השנה? כי מה שהוא אומר, כל חברה, אפילו חברה נכשלת, חברה פרימיטיבית, מארץ נידחה, יש לזה לוח זמנים. אדם רואה שיום עולה, אדם רואה שהשמש שוקעת, אדם רואה שיש פה חילופים, והיום הוא יסוד מנייני בסיסי. נניח, כן רואה את הלבנה בחידושה. הוא רואה גם את עונות השנה. כל אחד היה צריך, המחזור הזה צריך להתחיל מאיזה מקום. עובדה היא שאנחנו מכירים בתרבויות עתיקות את העובדה שיש ראש שנה. ואז נשאלת השאלה רק רגע. אפילו אובייקטיבית, בלי שום לאומנות, בתוך העולם התרבותי העתיק, בוודאי היה לתרבות הישראלית מקום נכבד. בוודאי לא מן המפגרים. ואז נשאלת השאלה, תרבות שידעה לחוג חג שחרור, תרבות שידעה לחוג זיכרונות היסטוריים, איך היא לא ידעה את הדבר הבסיסי שיש א' ב' של התחלה? קושיה חמורה מאוד. הנה לפניך, כל פרשת אמור, פרשת המועדות, הנה לפניך פרשת פנחס, הפולחן והעבודות שצריכים לעשות באותם המועדים, ומאיפה זה מתחיל? איך אדם יודע בין כמה הוא? אבל מי יודע, אתה לא יודע מתי שנה מתחילה. לא חשוב לך בין כמה אתה, אבל חשוב לך לדעת בין כמה אני. מה פרוש אדם לא חשוב לו? אדם מלווה לחברו, אדם אומר לו, אתה יודע מה, תן לי זה, אני אחזיר לך. מתי תחזיר?
אין, אבל יוצאים בתקופת השנה, יוצאים קו כשהשמש תחזור לפה,
בבקשה, בסדר. איפה? מקובל עליי. אני מבקש, בחברה היהודית, איפה זה מופיע בתנך? למועד הזה, מה שאתה אומר, זה רש"י אומר בשם פרשת רז"ל, שהשרה לו סרפת בקיר, ואמר לו שהחמה תבוא לפה למועד הזה. אז למועד...
חוזר כמה פעמים.
איפה?
אצל שמשון.
כן, אבל שם כתבו למועד השנה או משהו כגון זה. אז עוד פעם, הוא מחשבב לך השנה, ואתה יוצא מתוך הנחה ברורה שכולנו יודעים מה זה השנה, אז זה הוכחה למה שאני אומר. זאת אומרת שבהסדרים החברתיים הבסיסיים ביותר מוכרחה להיות חלוקה של שנה. ואז נשאלת השאלה, אז איפה זה כתוב בתורה? הרי התורה מספרת, המקרא מספר על מאות שנים של תרבות חיה, איפה זה נמצא? התשובה היא מוכרח להיות שזה יימצא. זאת אומרת, אני אומר, כן, על דרך השלילה, אין אפשרות שזה לא יהיה.
אז
זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, ולמה זה לא כתוב? זה בדיוק הבעיה של הרמב"ן. אז אמר הרמב"ן, זה ברור לנו שיש, ומה שבא המסורת, המסורת בא שיום הזה הוא יום הדין. הרמב"ן, אני חושב, מוכיח כמעט בהיגיון צרוף שזה מוכרח להיות. לכן אני חוזר, והנה נתנה לנו התורה עניין, אני אומר שהקטע הזה הוא כל כך אורגינלי, כי הוא היחידי בין הראשונים שמצאתי שהתמודד עם הדבר הזה, ולא חיפש אקרובטיקות של רמזים, אלא אמר, בתורה זה רמוז, והיה נודע בישראל מפי הנביאים, ואבות קדושים עד משה רבינו, ועדיין הוא בידינו קבלה ומפורסם בתלמוד. מסרת ראש שנה. מי שזכה להיות מקובל בסתרי התורה, יראה העניין יותר מפורש בכתוב. מי שיודע לקרוא בין השיטים, מבין איך התורה השתמשה בכל מיני מושגים. כאן הרמב"ן עולה על הגל הקבלי. ולשון התורה יותר מבואר בו. זה היסוד של זיכרון תרועה ויום תרועה. כי התרועה היא שעמדה לאבותינו ולנו, כן, הוא כמובן משתמש בברייתא של סיפור יציאת מצרים. וכמו התרועה, מה פה היא התרועה שעמדה לנו? אנחנו מיד הרמב"ן יביא פה דוגמאות, שכל מקום שהייתה צרה, כל מקום שעם ישראל היה נתון במצוקה, שימוש בתרועה עזר לו להיחלץ. וכמו שנאמר, אשרי העם יודעי תרועה, ומהו הכתוב הזה? למה מגיע? אתם יודעים למה מיוחד בעם ישראל? הם יודעים לתקוע, הם יודעים להריע. הרי זה דבר יסודי מאוד בתולדות החברה האנושית, שבני אדם יודעים לתקוע. איפה זה התחיל? איפה זה התחיל? איפה התחלת תולדות המוזיקה? מיובן. כתוב בתורה, אבי כל תופס כינור ועוגב. אז אתמול לא יכולתי כבר להיכנס לסוגיה הזאת, אבל מי שירצה לזכור את תולדות המוזיקולוגיה, וכמובן, מה הבן זוג שלו?
אבי התעשייה.
אבל איזה צד של התעשייה? אבי כל לוטש חורש חרש וברזל, מה אנחנו מכירים? זה הרי בא לידי ביטוי.
אתה ברזל.
כן, אבל זה בא לידי ביטוי בשירת למח. יש שם רמב"ן מאוד מעודן. למה זה שני אחים ויש לו שם איזה שירה עם אנשים שלו וכו'. הברזל גרם למוות בעולם. המוזיקה מעדנת, המוזיקה ממתיקה את זה. זאת אומרת, אם הוא היה רק לוטש חרש וברזל, והברזל הזה היה מביא חרב לעולם, לא הייתה לאנושות תקווה. תשובת המשקל המנטרל את השלילה שעל ידי לוטש חרש וברזל, זה תופס כינור ועוגב, המהפך מידה למידה. זאת אומרת, כשהתורה, ועכשיו אנחנו מבינים יפה מאוד מה שלמח אמר אדם אצלה, מה אמרו האימהות האלה? אנחנו נלד ילדים כדי שהם ימותו, לא רוצים. לא חשוב עכשיו את כל הסיפור הזה היה. התשובה היא כן, אבל יש מוזיקה. זאת אומרת, יש איזה יתרון, יש איזה עידון ביצירה האנושית, והמוזיקה הזאת תנטרל את הדברים הללו. אז זאת אומרת, הפטנט הזה של המוזיקה הוא אוניברסלי. אז מה נאמר? אשרי העם יהודי תרועה. מה מגיע ישר כוח? אשרי מאושר הוא העם הזה. ומה הוא הכתוב הזה? הרבה יודעים לעשות תרועה בחצוצרות ושופרות, ואוי להם, ואוי למזלם. אשרי מאושרים. כל מי שיודע לתקוע זה הוא מאושר. והרבה שאינם יודעים לתקוע כלל, ואשרי, ואשרי חלקם. אפילו יכול לשמוע את הרמב"ן הדורש, הוא מכניס איזה, לא הייתי מוטיב הומוריסטי, אבל איזה מין פיקנטיות כזאת. אוי לא, אשרב. אשרב, אוי לא. זאת אומרת, כאילו, הוא מבקש, מה פירוש אשרי? למה איזה קריאת שמחה כזאת? אלא, מוכר אתה לומר, שאפיונו של עם ישראל, כאשרי העם יודעי תרועה, למעשה הוא רומז לשאלת חז"ל. זאת אומרת, חז"ל במדרשים שאלו, אשרי העם יודעי תרועה, הרבה יודעים לתקוע, הרבה יש שם כאן תרבושים, יש שם במדרש כל מיני כלים לטיניים, זאת אומרת, מופיעים בשם הלטיני או היווני, כל מיני כלים כאלה. אז מה זה מגיע? ישר כוח. אלא, לכן אמר הרמב"ן, מוכר אתה לומר, הסבר נוסף, תרועה היא מידת הדין. התשובה של הרמב"ן היא במישור הקבלי. ולכך אמרת, תרועה היא למעשיהם. איך מעשיהם שייך ליום הדין, זה סיפור בפני עצמו, אבל הרי כתוב, ויפוץ אויביך וכו'. ואומר עליה לתרועה הזאת, קומה השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. וכן תראה כי חומת יריחו נפלה מפני התרועה, דכתיב עד יום אומרי לכם תריו וריותם, וכתיב ויריו כולם תרועה גדולה ותיפול החומה. זאת אומרת, התרועה הזאת היא זאת שחותמת את הדין, במקרה הזה לשלילה, על תושבי כנען שביריחו. ולפי שהיא הייתה תחילה בכיבוש הארץ, יריחו. וכאן הרמב"ן מכניס לנו מן הצד עוד רווח. למה באמת נפלה יריחו בצורה שהיא נפלה? למה היא נפלה בצורה ניסית? אני יכול לקבל. הוא רצה להרים את המורל של האנשים ולומר להם, רבותיי, זה ילך בצורה בלתי קונבנציונלית כיבוש ארץ ישראל.
גם להרשים את הכנענים.
כן, אבל השאלה היא למה זה נבחר בצורה הזאת. זה הרי יכול לבוא בצורה של רעידת אדמה, כמו שהיה אצל קורח. אני מוכן למצוא עוד דרכים רבות להרשים את הכנענים ולהציל את ישראל. למה דווקא בתרועה, וזה מודגש כל יום תקיעה וביום השביעי שבע, בישראל צריכים להוסיף תרועה על תרועת השופרות וכולי. ולפי שהייתה תחילה בכיבוש הארץ, רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה מידת הדין מתוחה כנגדם. אתה צריך במקום המילה תרועה להציב את המילה דין. וזה מה שהוא אומר, שהתרועה היא מידת הדין. מי שיצא דינו לחובה, אמרת מריעים עליו, והתרועה הזאת היא פסק הדין שלו. ולקח הייתה חרם. דהיינו מפני שמידת הדין אומרת, אין להם שום קיום, אין לך גם שותפות בזה. הוא מסביר כמובן חרם, כאילו זה היה מוכתב מלמעלה, למרות שיהושע עשה את זה מהבנתו. ויש לחרם של יריחו, יש עוד כמה הסברים גם חברתיים וגם אחרים, אבל הוא אמר שזה ממהות המפלה של יריחו, שהיא צריכה לבוא כחרם, מכיוון שהיא באה במידת הדין. ואונקל, כן. קודם כל אנחנו לא רוצים, זה בעל כורחך אתה חי ובעל כורחך, אתה זוכר את המשנה שם כתוב על כורחך? שאלו פעם את הרשלה, שהיה הרבי, אני חושב, הרבי ממישבוש, שאל אותו, הרשלה, מה אתה עושה לי ליצנות כל היום? אתה תבוא לי בית דין של מעלה, יגיד לך, הרשלה, מה, תגיש דוח. אני אגיד לך מה שאני אגיד. כתוב, יש חמישה בעל כורחך. בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת, בעל כורחך אתה... אני אגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני ארבע בעל כורחך כבר עשיתי. נולדתי וחייתי וכו'. יש בעל כורחך אתה עתיד אין לחשבון, תוותר אתה על בעל כורחך אחד. אמר לו, הרב, אני מבטיח לך שאם אתה תגיד את זה, יקבלו את הטיעון שלך. זאת אומרת, שואלים אותנו. הוא הרי מצלם מצב. אנחנו לא בוחרים לעצמנו. מתחדשת עלינו שנה, ואז אומר, רגע, ראית פעם יהודי שרוצה ללכת למס הכנסה? שולחים אותו. אז יש יהודי שהולך למס הכנסה, ובסוף מצאו אותו שם על יד משרד האוצר, הוא מחפש טרמפ. מה אמרו לו? מסכן, אפילו לא יש לך כסף לאוטובוס, לא תעלה. על כל פנים, מס הכנסה אומר מה שאתה צריך, גמרנו את הסיפור. ואונקלוס רמז זה שתרגם ותרועת מלך בו, הוא שכינת מלכהון בינון. מה שייך זה לזה? ותרועת מלך בו. תרועת מלך, אנחנו מפרשים תרועת מלך, תרועה לכבודו של המלך. זאת אומרת, תרועת מלך, השכינה נמצאת, היה נמצאת. במקום שיש נוכחות שכינה, מוכרחה להיות משמעת חמורה מאוד. ולפי שהתרועה, עכשיו הולך צעד נוסף, ולפי שהתרועה מידת הדין, אמר אשרי עם יודעי תרועה. זה צריך להיות מה? לפי אשרי עם, מריעי תרועה, תוקעי תרועה, מחצרצרי תרועה. הרי תרועה זה מונח מוזיקלי. מה שייך יודעי תרועה? מזה שאני יודע להריע, אני כבר חצוצרן. אני צריך להכניס לפרקטיקה. מה זה יודעי תרועה? זאת אומרת, המושג יודעי תרועה שמקרבת אליה הדעת. המושג דעת, כי הידיעה, וכאן בא עוד פעם רווח מן הצד, כי הידיעה תאמר על הדביקות. ידוע פירושו של דבר להתחבר. והראיה כמו והאדם ידע, בתולה ואיש לא ידעה. מה זה היסוד של דעת? איך זה באינטליגנציה? מה פירוש אני יודע שקלינטון הלך עכשיו לישון? פירוש אני יודע, יש לי ידיעה שהיא ממוזגת איתי, היא שלי. אני יודע מה יקרה מחרתיים, אני יודע איפה רחוב אלנבי, פירושו של דבר, שבאיזה מקום שהוא, הידיעה הזאת היא הפכה שלי. עוד פעם? קליטת הזיכרון. אז אני קולט. אז אני אומר, אני יודע. הרי לך, כל דבר שאדם יודע, פירושו של דבר שהוא קולט לתוכו. אז לכן המושג ידוע, זוהי התמזגות, זוהי התחברות. זה התבוללות בתוך העניין. אז לכן כתוב, אשרי העם יודעי תרועה. זאת אומרת שיש לנו איזה חיבור, שיש לנו איזה התקרבות אל הדבר הזה. ואמר יום תרועה יהיה לכם, אז הוא אמר שאשרי העם, אתם רואים, לקחת את הפסוק בתהילים, ועשה אותו יסוד ליודעי תרועה. ואמר יום תרועה יהיה לכם, כי היום יהיה לנו, מבוש לנו, מיד יסביר את זה. אתה שאלת, אנחנו יכולים לוותר על הדין. אנחנו לא מוותרים על הדין, מה יש לנו, יהיה לכם, איך, למרות שזה יום דין, אנחנו תכף נראה איך הוא הופך לרחמים. ולא הוא צריך להזכיר שופר. אני אצל לי, יום תרועת שופר יהיה לכם. הרי אתה יודע במה אתה מריח? כי השופר רמז ביום. זה כמובן יסוד קבלי. יומם יצווה השם חסדו. היום הוא שם נרדף לאור, לחסד. זאת אומרת, יום בהוראה של פנים שוחקות. לילה מפחיד, לילה חשוך. אנחנו באים תחילת הלילה. לכן אנחנו אומרים סליחות אחר חצות הלילה. כי מה קורה אחר חצות הלילה? זה כבר מתחיל להיות הבוקר. זאת אומרת, מאותו הרגע שעבר את החצי, אז הוא כבר מתקרב לזה. אז איך כתוב כמובן בהלכה ובהגדה שמסביב להלכה, למה אומרים סליחות אחר חצות? הקדוש ברוך הוא שט לו בעולמות שלו. לא מבין מה זה, אבל רק יודע, זה סימפתי. סימפתי זה בוקר, זה יום. יום תרועה. ומעשה מה אמר הרמב"ן? ביום תרועה כתוב דבר והיפוכו. תרועה זה דין, וביום, באור, ביצירה, כתוב משהו סימפתי. אתה לוקח את התרועה, את היללה, ואתה עושה מן היום. כי השופר, וגם הצד הלשוני, כמובן, מה זה השורש של תרועה? לפי צד אחד. השורש של תרועה, ריש עין עין, ריש עין עין. ומה זה? רעוע! תרועם, תרועם בשבט ברזל, תשבור אותם. נו, איפה זה בא לידי ביטוי מוזיקלי? שברים קטנים. יופי. לכן אמרתי לפי שיטה אחת. יש מי שאומר שהיסוד של תרועה על הצד השני זה ריש וב עין. אם זה ריש וב עין, אז זה מה שאתה אומר, להתחבר, וזה קשור למה שהוא רמז פה. אבל דרך כלל אתה שומע שברים ותרועה, זאת אומרת, ברור, תרועם בשבט ברזל, זה ברור, ככלי יוצר תנפצם, זה ברור שזה השורש ריש עין עין. כי גם התרועה, הצד המוזיקלי שלה, זה לא קול מתמשך, אלא קול קטוע. אז כמובן, למה קול קטוע? כי אתה מבקש באמצעות הקול לשבור את האויב, או לקרוא למשהו שיהפוך אותו למחיתות קטנות וכו'. שופר? שפור מעשיך. שיפור של עידון. נו, איפה זה כתוב? במזמור של התקיעות בחצי מילה. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. וכולם יודעים שאלוקים זה מיטה דדים, זה כדור. עלה אלוקים בתרועה, זאת אומרת, התרועה מתייחסת ליסוד האלוקי, ואילו השם, שהוא מידת הרחמים, זה בכל שופר. על זה דרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא בראש השנה יושב על כיסא דין. כיוון שישראל תוקעים בשופר, הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. עלה אלוקים מכיסא של דין לכיסא אצל רחמים, השם בכל שופר. אז השופר משפר, השופר אמור להיטיב את הדבר הזה. זה כמובן מונח ביסוד הדברים של הרמב"ן כאן. ולא הוא צריך להזכיר שופר, כי השופר, זאת אומרת, למה לא כתוב שופר? כי השופר רמז ביום והתרועה בו. כשהוא אמר יום תרועה, אז הוא אמר שופר תרועה. אז הוא אמר, יש פה תרועה, ויש פה על ידי היום שיפורו של הדבר הזה. והנה פירש הכתוב, כי הוא יום דין ברחמים. דין זה ביסוד, ואחר כך מתלבל. והוא שאמרו, שהוא שאמר, באשרי העם יודעי תרועה, כי תפארת עוזה מועטה. מה הוא שרבב לי פה? פשט, פשט, פשט. יותר מפשט אני לא יכול להגיד פה. אולי נקמור את הפרדיקור. והוא שאמר באשרי העם יודעי תרועה, כי תפארת עוזה מועטה, כי תפארת מידת רחמים ועוז מידת הדין, ואלו דברים מסתרי תורה הם, ואין ראוי לדבר בהם ברבים, וגם לא לכל היחידים. נו, אז אנחנו בוודאי לא יכולים, אני על גופנים לא יכול. נו, אז מה אתם אומרים? מה הפשט? הפשט הוא שבתהילים פיתת כתובים שלושה ארבעה פסוקים, בזה אחר זה, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליך, בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזה מועטה וברצונך תרום קרננו. אחר כך מופיע עוד פסוק אחד. למה אני יודע את הפסוקים האלה בעל פה? כי אומרים אותם מדי? אחרי התקיעות. מה פתאום אומרים אותם? הנה המקור. כמובן המקור הוא קדום יותר, כי גם הרמב"ן כבר מקבל את זה כנתון קבלי. מי שילמד טוב שם את הפרק, יראה איך הפרק הזה משתבץ, אולי תהיה לנו בעזרת השם עוד הזדמנות לדבר בזה. איך זה משתבץ בתורה הזה? אז הוא אמר, כיוון שכתוב אשרי העם יודעי תרועה, וכתוב אחרי זה כי, הסבר, למה בשמך יגילון כל היום? למה אשרי העם יודעי תרועה? כי תפארת עוזה מועטה. כי תפארת, עכשיו אני קורא מה שכתוב, כי תפארת מידת רחמים ועוז, ואני שומע, עוז זה עוצמה, ועוז מידת הדין. תפארת עוזמו, את העוזמו, את הדין שלהם אתה עושה בתפארת, ביופי. ואלו דברים מסתרי תוריים, ואין ראוי לדבר בהם ברבים וגם לא כל היחידים. מה, אתם רואים איזה קוקטייל, למה זה כל כך קלאסי? איך הרמב"ן בלל פה, פשט בכתוב, מסורות חז"ל, יסודות בהלכה בגזרה שווה ויסודות קבליים, ואת כולם הוא החליק ישר, ואיך זה יסתדר לו. בשאלה בפשט, איך זה כל כך מתוייך יפה כל הדברים האלה, והוא אומר, חצי מכאן אני לא יכול ללכת יותר מהדברים האלה. על כל פנים, יש לפנינו פה ניסיון להשיב לשאלה, המילה ראש השנה לא נזכרת בתורה, נזכר זיכרון תרועה, מה טיבו של הזיכרון, אמר אין הכי נמי. אנחנו יודעים את זה ממסורות הדורות. מוכרחים לדעת ממסורות הדורות, אבל מה שהוא הוסיף זה מה טיבה של המסורות. בעזרת השם נשתדל בשבוע הבא וגם בשבת שובה, כמובן לא נוכל להספיק את הכל, אבל אולי נערוך סקירה איך, מה יש עוד ברמב"ן פה. זאת אומרת, איך הוא המשיך לפתח את היסודות של הכתוב, מה זה זיכרון תרועה, מה זה הדין שבני אדם נידונים בו, ומה זה קולות שופר, וגם היסודות של התשובה. בראש השנה עצמו. מה קשה? איפה היה זמן?
הספרים
לא היו את הרב קאסים מדבר לפני תקיעות ובמוצאי שבת. זה צריך להכניס אדם לתוך האווירה.
כנראה שהיו בלבטים אחרים. אני מתכוון לומר, לא, כנראה, תראה, אני מתאר לי מה קרה, פיוטים לא אמרו, וניגונים לא אמרו, וקידש לפני תקיעות לא עשו, עמדו להתפלל, היה ותיקים, גמרו להתפלל, היה 10 בבוקר, לא עשו משיבי ערכים, ולא למדינה, ולא לחיילי צהל, ולא עשו את כל המחירת העליות וכל הסיפור, גמרו את התפילה, היה 9-10 בבוקר, כל הבלבטים נמצאים באקו, ויש להם את הרמב"ן, מה יעשו? יהודים נורמליים מתפללים ותיקים. לא, אני אומר ברצינות, זה תפילה מקורית. אצל הספרדים אני חושב זה נורמלי. הרמב"ן היה הרי ספרדי. אני מתכוון לומר, זה היה נורמלי. יהודים קמו, נו, מה עושים מ-9 בבוקר עד אחרי הצהריים? בוודאי הדרשה הזאת נמשכה כמה וכמה שעות טובות. הרמב״ם הרי מספר בסדר היום שלו איך היה הסדר שהוא דרש לפני הציבור. הישבו באקו 4-5 שעות, והרמב״ן לימד את כל הדברים האלה, והתקרא פה במבוא, ואחר כך ישב מישהו מהתלמידים שלו, בוודאי כתב את זה, והוא הגיע את זה, תיקן את זה, והפך להיות הפנינה המופלאה הזאת. יש לך, למה אתה צריך ללכת כל כך רחוק? ודרשת המהר"ל, השבוע היה יורצייט שלו, דרשת המהר"ל, יש דרשה בשבת הגדול, זה יצא בפורמט כל כך גדול, דרשה שלו בשבת תשובה, רק לקרוא את זה נמשך שם כמה. אז אם יש בעל הבתים, כשיש רבק כזה, יש בעל הבתים אחרים.